שלום וברכה ובוקר טוב. שואל אברהם, שלום הרב, הקשר בין שלח לויחנו בריסה, בניין רסן בידי אשור בימי שלח. רסן המוזכרת בבראשית י"ב, נכון. ומה הכוונה בהעברה במסורת הברית בימי השואה? תודה ושנה טובה, זה בספר יחזקאל פרק כ'. שואל יאיר, שלום הרב. במפות של השבטים רואים שמנשה המזרחי היה מקביל למנשה המערבי, מדרום לכנרת. זה גם מתאים למה שהרב אמר על איחוד העם. מאידך, שמעתי מהרב שהבשן זה רמת הגולן, כלומר מצפון לכנרת. איפה זה היה? טוב, יש ממלכת עוג שהיא רחבה מאוד, היא כוללת גם את חבל הרגוב וגם חלק מהגלעד. על גבי הבשן עצמו, יש מקורות שמהם משתמע, לגבי הר בשן, יש מקורות שמשתמע שהר בשן זה החרמון, יש משתמע שהר בשן זה הר הדרוזים, ג'בל דרוז, מדרום לסוריה על גבול ירדן. יכול להיות גם שהביטוי בשן פעם הופנה לזה ופעם הופנה לזה, כדרכם של ביטויים גיאוגרפיים לפעמים לעשות תזוזה מסוימת. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק למד ג' פרשת מסעה, פסוק נון ג' והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. לפי הרמב"ן זו מצוות עשה, כלומר המצווה שהארץ תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת היא מצוות עשה, וזה הבסיס לחיוב ההלכתי של הקמת מדינת ישראל. לפי זה קיומה של המדינה היא קיום מצוות עשה, ואז לפי זה היה צריך דוד בן גוריון, כשהוא הקים את המדינה, לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. לא ברך, אולי שכח, אולי חשש לספק ברכות להקל, אולי בגלל שהוא לא היה דתי, אבל ברכות לא מעכבות. יש לציין שבדיונים לפני הקמת המדינה, בוועד הלאומי, אז היו שם כל מיני דיונים, הרב מימון שאל, האם בהכרזת המדינה יברכו ברכת שהחיינו? והיה שם אחד מהשמאל הקיצוני שאמר בשום פנים ואופן לא. בסופו של דבר, כשהקימו את המדינה, הרב מימון ברך שהחיינו, ואותו מתנגד גם שם ממחתה על ראשו וענה אמן. פסוק נון דלת. והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו ולמת עמית את נחלתו, אל אשר יצא לו שמה הגורל לא יהיה, למתות אבותיכם תתנחלו. מה זאת אומרת על פי הגורל? אבל הגורל זה בדיוק הפוך מחלוקה מושכלת. מצד אחד, הנשיאים הם צריכים להחליט מי יקבל מה ואיך לחלק את הארץ, ופתאום אתה אומר גם הגורל. מוכרחים להניח, מה שחזל אומרים, שהגורל וההחלטה של הנשיאים תאמו זה את זה, מה שמראה שההתנחלות היא על פי רוח הקודש בסופו של דבר. זאת אומרת שלכל אדם השייכות שלו אל אדמתו איננה מקרית, אלא היא ביטוי לזהות שלו. למשל, שבט דן יושב על הים, הם יורדי ים. שבט יהודה יושב בהר, הם אנשי הר וכדומה. וזה תואם גם, אפשר לראות, התוכן של הברכות שהם קיבלו מיעקב וממשה. אבל זה כבר דבר שדורש לימוד נרחב על כל שבט ונחלתו, מדוע הוא צריך להיות במקום שבו הוא נמצא. ואז זה אומר שאם יש התנחלות של ישראל ב-12 חבלי 12 השבטים, אז הזהות שלנו מתחילה להתפתח ולהיות דבר חי. ולכן זה הסיבה גם שאי אפשר לוותר על כל חלק שהוא בארץ ישראל. בגלל שוויתור על חלק זה גם ויתור על חלק מן הזהות. פסוק נה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. וזה אנחנו רואים גם בספר תהילים שכתוב שלא הורישו את כל הגויים שהשם אמר להוריש, ושהדבר הזה גרם להרבה צרות לעם ישראל, בפרט ההשפעה של עבודה זרה של אותם שרידי האומות, כי כפי שהרמב"ם כותב במורה נבוכים, זה שהתורה ציוותה לחלות את הכנעני, זה לא מתוך שאיפת נקמה או מתוך אכזריות, כי אם מתוך זה שהשכל מחייב זאת, על מנת שלא ישפיעו עלינו לרעה. יש התכתבות בין הרב קוק לבין יהודי אחד מבולבל קצת, זה מובא בספר מאמרי ראייה. באחד, המאמר, אולי לקראת הסוף, אולי האחרון, על מלחמות, על דעת השם ומלחמות השם, אותו יהודי היה מזועזע מן האכזריות של המלחמות שניהלו אבותינו בימי קדם. אומר לו הרב קוק, אלמלא אותה אכזריות, העולם היה שוקע בשקיעה עמוקה מאוד, ודווקא האכזריות זו היא זו שהצילה את העולם מן הברבריות ומן האלילות. וכך שצריך לראות את הדברים גם בטווחים ארוכים ולא באופן נקודתי בלבד. או כמו שלוינס היה אומר, מה אכפת לנו אם זו, אם זה אכזריות, אם זו אכזריות שמחנכת אותנו לעדינות הנפש. והיה, כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. וואו, קשה. טוב, פסוק, פרק למד דלת. וידבר השם, זה מה שכתוב. מה שכתוב, זה אני... מה, גם מה? זה מה שכתוב. אם לא תורישו אותם, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. למה לחשוב אחרת ממה שכתוב? פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, ואז ממילא צריך לדעת מה הגבולות. עכשיו נשאלת השאלה, למה צריך את הגבולות? הרמב"ן אומר, בגלל שצריך לדעת מה ההיקף של המצווה. אתה צריך לכבוש את הארץ, בסדר? תגיד לי עד איפה. הנציב מוולוז'ין אומר שיש לזה סיבה נוספת, ידיעת הגבולות, היא כדי לדעת עד איפה המצוות התלויות בארץ. הרי אם אתה לא יודע איפה הגבול, אתה לא יודע איפה לקיים שמיטה ואיפה לא. לכל הכוונים יש צורך בידיעת הגבולות. השאלה היא, מה זה הגבולות האלה? האם הם תואמים את הגבולות, למשל, שמוזכרים בפרשת דברים? רשו את הארץ, עד הנהר הגדול, נהר פרט. האם זה כלול או לא כלול? יש, הכל תלוי בזיהוי של המקומות שאנחנו נראה כאן ברשימה. בואו נראה. צו את בני ישראל אמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ, כנען. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. אז מדובר פה לא על שני עברי הירדן, מדובר בשלב הזה על ארץ כנען, שהיא הארץ היותר מצומצמת, המוזכרת בספר בראשית, בפרשת לך לך, בפרק י"ז, לעומת מה שמוזכר בברית בין הבתרים בפרק ט"ו בבראשית, שזה הרבה יותר גדול מנהר מצרים עד נהר פרת. והיה לכם, אז זה מתחיל מדרום, היה לכם פאת נגב ממדבר צין. אגב, למה מדרום? דרום זה צד מידת החסד, זה הימין. אז כל דבר, עושים חסד, גבורה, תפארת, אנחנו מתחילים תמיד מצד ימין. באים אלה, אנחנו נראה גם שהסידור כאן הוא לפי סיבוב השעון. ממדבר צין על ידי אדום. והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה. מה יש במדבר צין על ידי אדום? זה האזור של העיר קדש. קדש, לא קדש ברנע, אלא הקדש הגדולה, זה שנקראת היום פטרה. או כלומר, שקראו לה פטרה. היום שם אין יישוב בעצם. כן, בארצין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב, מקצה ים המלח קדמה. מה זה קצה ים המלח? הקצה הדרומי של ים המלח. היום הקצה הזה כבר מיובש, אבל אנחנו יודעים איפה זה היה. ונסב לכם הגבול, לא, לא, לא אזור אילת. ים המלח, זה לא אילת. לא, 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 זה לא, זה לא. זה לא מגיע לאילת. כל מה שכתוב כאן לא מגיע לאילת. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים ועבר צינה. אז יש כאלה שאמרו שמעלה הקרבים לפי רבנו סעדיה גאון זה אילת, זה פשוט כי לא קראו נכון את דברי רב סעדיה, שכותב בערבית עקבת הקרבים, אז חשבו זה עקבה. לא, זה כוונה מעלה. עקבה זה מעלה. מעלה הקרבים. נמשיך בהמשך.